כן. אם כן, פסקה י', כמו שכבר דיברנו פעמים הקודמות, אנחנו עוסקים בתפקיד, מטרה, אחריות העל של עם ישראל, שהתכונה הזו של אהבת הבריות כולם היא תבועה בנשמת האומה. האופי הישראלי כולו בא לידי ביטוי בתמציתו, בא לידי ביטוי ביכולת המופלאה הזו שמתוארת לא רק כאן בפסקה י', למידות הראייה מידת האהבה, פסקה י', לא רק כאן בפסקה י', היא למעשה חורזת, הייתי אומר, את כל המהלך של הפסקאות הקודמות. יש מקומות שיותר מתבלטת בשיאה, כמו בפסקה ה', אהבת הבריות כולם צריכה להיות מלאה בלב וכו'. פסקה י', אהבת הבריות וכו', צריכה טיפול מרובה. אז פסקה הזו באמת מציגה את כוח האחדות ששרוי בנשמת ישראל. כשאנחנו רוצים לבדוק עד לאן מגיע כוח האחדות, כן? אז אתה צריך לראות, כן, איזה הפכים הוא מסוגל לאחד. ככל שכוח האחדות, או הטענה, או ההרגש של כוח האחדות שאדם טוען או מרגיש אותו, ככל שכוח האחדות הזה מסוגל, כן, ליישב, לחבר, להצביע על היחס, המפרה, הגומל, יחסי גומלין, שיש בין הפכים יותר גדולים, כך סימן שהוא מגיע מנקודה יותר עמוקה. הישיבה של משיח, הרי לא מקבלים, אלא מי שיודע להפוך מר למתוק, איך כתוב? ישיבה של משיח, אין לך מה להיכנס אם יש בלבך שנאה על מישהו. פה בעולם הזה עוד אפשר, השנאה עוד מתקבלת כתופעה, אני לא יכול להגיד לגיטימית, זה לא ראוי להגיד, זה לא מוסרי להגיד, אבל מצויה, שכיחה. בשיבה של משיח, השפה היחידה שמדוברת שם זה שפת אחדות. כל מי שהופך מר למתוק יכול להתקבל. זה הביטוי. בעולם הזה אנחנו מקיימים כמובן בשלבים שבהם אנחנו נמצאים, בפרט שככל שפעמי הגאולה, גם זה אמר הרב, ככל שפעמי הגאולה, אומר הרב פסקה ה', ככל שפעמי הגאולה, זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל, שברוח השם עלינו, הננו הולכים ומעורם אותה לחיים מעשים מוכנים. ככל שפעמי הגאולה הולכים מתקדמים, התוכן המקורי הזה ששרוי בנשמת היחיד, כן, הוא בנשמת האומה, הולך ומתעורר. אנחנו מסוגלים לדבר יותר בשפה של אחדות. בכל אופן, פה יש את התביעה, את הקריאה הגדולה, פסקה י', כן, לקחת חלק בפיתוח הכישרון הנשמתי הזה. למרות כל ההבדלים, כשאמרנו, למרות כל ההבדלים שיש בין אדם לאדם, בין אומה לאומה, הגענו לשורה חמישית. אולי נתחיל משורה הרביעית. המעמד היותר עליון באהבת הבריות צריכה לקחת אהבת האדם, והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות כל שינויי דעות ואמונות, ולמרות כל החילוקים בין הגזעים והאקלימים. זאת אומרת, אם אתה שואל את השאלה, עד כמה אתה מחויב למצוא את היחס כלפי השונה ממך, עד כמה יהיה השוני, ואף על פי כן, אתה תהיה מחויב למצוא את היחס כלפי השונה, בוא ותשמע את גודל השוני, כן? שקיים, שיכול להיות קיים, שקיים, ואף על פי כן, אולי דווקא בגלל זה, חובתך זה להראות את היחס ואת הקשר שיש אפילו בין הקצוות הרחוקות האלו. עכשיו, ההבדלים יכולים להיות בין עם לעם, ההבדלים יכולים להיות בין עם ישראל לאומות. ההבדלים בין עם לעם הם לא הבדלים מהותיים, גם כאשר מדובר, כן, לא הבדלים מהותיים וגדולים כל כך, גם כאשר מדובר בגרמני וטנזני. כמה שנשמע לכם מוזר, אבל הבדלים לא גדולים, כי סוף סוף שניהם ניצבים על פלטפורמה אחת. עצם עובדה שהם לא עם שמי. אז ששייך לו העניין של קריאה בשם השם, אז נכון שיש הבדלים חיצוניים, הבדלים כמותיים, הבדלים דרגאיים, יש לו ספק. יש הבדלים דרגאיים בין גרמני אולי והודי. גרמני יש לו יכולת לעשות תעשייה יפה, ההודי, כן, לא יודע כל כך להפיק את המתכת מתוך ההר, לא יודע כל כך, כן, אבל ההבדלים הם הבדלים כמותיים. אנחנו מדברים על שני סוגי הבדלים, שכוח האחדות צריך לדעת לצרף ביניהם. כן? ההבדל אחד הוא הבדל ששייך למחלקת העמים, כן? בינם לבין עצמם. כן? ההבדל השני הוא ההבדל המהותי יותר, העמוק יותר, הנחרץ יותר, הוא ההבדל שבישראל העמים. עכשיו, איך נוצרים ההבדלים האלו? מה קובע את ההבדלים האלו? כן? או איך הם מתבטאים? אומר לנו הרב, בואו תראה שההבדלים יכולים להיות בחמישה מישורים. חמישה מישורים הם למעשה יוצרים את ההבדלים. חמישה מישורים, חלקם שייכים יותר למישורים חיצוניים, שמטביעים את חותמם על אופייה של אומה או קיבוץ אנושי. חלקם יותר נפשיים, חלקם רוחניים, חלקם התנהגותיים. הרב מונה אותם כאן, אומר ככה, למרות כל שינויי דעות, דתות ואמונות, ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים. אם כן, השינויים יכולים להיות בדעות, בהלכי מחשבה, אופן שבו אנשים חושבים על דברים, לא חייב להיות דווקא בתחום דתי או אמוני, דעות, מחשבות, מחשבות על העולם, מחשבות על החיים, דעות, יכול להיות בתחומים רבים, כן? אמנות, פוליטיקה, דעות. דתות, זה כבר שייך לצעד יותר התנהגותי, זה כבר שייך לצעד יותר רוחני, זה שייך כבר לפולחן של יחס בין אדם ואלוקיו, ואמונות. אמונות זה ציורי הלב. איך האדם תופס את מציאות השם, את השגחתו. זה שייך לאמונות. אם כן, יש לנו דעות, שזה נוגע להלכי מחשבה שנוגעים לעולם הכללי, לאו דווקא עדיין בתחום האמונה. יש מרחב עצום וגדול כזה. כן? כי שהרב אומר בעדר יקר, במאמרו, המחשבות. שהוא מדבר על סוגי מחשבות שונים. מחשבות כלל עולמיות, אוניברסליות. בתחומים שונים שייכים לעולם הכללי, עדיין לא לספירה האמונית, האלוקית. דתות, זה ודאי וודאי כבר נוגע, כן? לאיזשהו ספירה שבין אדם ואלוקיו. דתות. ואמונות, זה שייך לציורי הלב ביחס לנשגב, ליחס של הנברא לבורא, של הבורא לנברא, אבל זה ציורי לב. אם כן, אמונות, ציורי לב. דתות, זה הצד ההתנהגותי, כן? דעות, חיווי הדעה ביחס, כן, לתחומים שונים בחיים. ממשיך הרב, אין חלוקה נוספת, ולמרות כל, הוא לא כולל את זה כאילו ברשימה הראשונה, אלא עושה חילוק פלגינן, ולמרות כל. הוא מזכיר, הוא מתחיל בלמרות. למרות כל שינויי, ולמרות כל החילוקים, לכאורה היה צריך לעשות את זה בנשימה אחת, למרות כל שינויי הדעות, דתות ואמונות, גזעים ואקלימים. למרות זאת הוא מחלק את זה לשני רשימות, רשימה השלישי הראשונה, כן? והוא נוגע לגזעים, הוא מדבר על גזעים כלימים. צריך לחשוב מדוע באמת הרב מחלק את זה שני מחלקות, ובכל מקרה זה לא ימנע מאיתנו להמשיך ולברר את עומק ההבדלים שנובעים כתוצאה משינויי הגזעים והכלימים. כן, בבקשה. כן.
מה זה ציורי לב?
ציורי לב, זה יותר עמוק מדעות. ציורי לב, למשל, זה איך שאתה תופס. למשל, קנאה זה נובע מציור לב, לא מחשבה. לא מחשבה, זה נובע מציור לב. זאת אומרת, כן, איך? ציור לב זה מהלך של רצון. כלומר, ציור לב זה קרוב לרצון, זה שייך לרצון. ציור לב זה דבר פנימי. יש מחשבה, אני יכול לחשוב מחשבות מאוד עמוקות, אבל זה עדיין לא בגדר של ציור לב. לא נתקיים, והשיבות האל לבביך. כן, ציור הלב הוא מתבטא, כן, מצב פנימי, ליבי, רצון. כן? זה נקרא ציור לב. אמונות זה הנחות יסוד פנימיות, מה שנקרא שכל פנימי, לעומת שכל חיצוני. שכל חיצוני זה מהלך שכלי, אפשר להעמיק, אבל הלב עדיין לא שם בכלל. ציור לב זה איך הדברים, כן, מתבטאים בלב, בינת הלב קוראים לזה. מהי בינת הלב? כן, אדם שהוא, למשל, אוהב את חברו, זה ציור לב, הוא אוהב אותו מתוך ליבו. יש אדם שחושב, כן, על אהבת הזולת. אני יכול להגיד לך, רעיונות נשגבים ונדרים על אהבת הזולת, אבל הוא עדיין רק בגדר של, כן, חושב. אין לו עדיין את ציור הלב של אהבת הזולת.
שורש של מידות,
כן. שורש של מידות, ציור לב. כל השכלה שלא הגיעה לגדר של ציור לב, עדיין היא לא נפחת למידה. אתה יכול כמובן, על סמך השכל, אתה יכול לנסות להנהיג את עצמך לפחות באופן מעשי, התנהגות מסוימת של מידה על מידת חסד. אבל כל עוד השכלה לא הגיעה לציור לב, עדיין זה, כן, לא מידה שלימה, זה לא מידה חיה בתוך הנפש. המידות מתפתחות מכוח ציורי לב, זה המזון של המידות. זה המזון של, אני אומר, ציורי לב מתפתחים, כמובן בעקבות השכל. השכל משכיל, כן, והלב מרגיש, כן, וכאן נוצר הציור. אבל זה חייב להגיע ציור לב כדי שתהיה פעילות נפשית, עירה, תוססת, אחרת, הדברים מאוד, מאוד חלשים, מאוד אלים. המציאות הנפשית, החוויה המוסרית הנפשית היא מאוד חלשה, אם אין את ציור הלב. כן, אמונות, ציור הלב. כן, ציור הלב, תפיסת הלב, תפיסת הנפש בדבר מציאות האל יתברך. כן, מערכת היחסים שבין בורא לנברא. שייך לזה. אם כן, דעות זה יותר השכל, דתות זה יותר ההתנהגות, והאמונות זה יותר צווי הלב. מה שנקרא חובות הלבבות. כן? איך זה בתוך הלב? העולם הליבי. מהו העולם הליבי של אותו אדם? ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים. כן, גזעים והאקלימים, גם מפה נגזר שינוי כמובן, שוב, אנחנו הרי עסוקים פה כרגע להבין, כן, את עומק ההבדלים, כן, בין עמים ובין ישראל לעמים, כן, ואמרנו שההבדלים אלו הם נגזרים מהשינויים האלו של דתות, דעות, אמונות, גזעים. גזעים זה התורשה. מהו הגזע? גזע שם, יפת, חם, זה בדרך כלל החלוקה הבסיסית של הגזעים. כן? בתוך שם יש לנו סגנונות שונים. בתוך יפת יש לנו סגנון שונים. בתוך שם יש לנו את הסגנון הערבי, יש לנו את הסגנון הישראלי, יש סגנונות שונים. זה נקרא גזעים. זאת אומרת, מתוך החלוקה הבסיסית של שלושת בני נוח, כן? תוך החלוקה הבסיסית הזו, אנחנו מוצאים בכל גזע בסיסי, אנחנו מוצאים התפצלויות רבות. בשמי, יפת וחם. כן? אבל כל גזע כזה, זה בעצם קובע, זה קובע את המבנה הבסיסי של הנפש. סלעי היסוד של הנפש. כן? פה זה יסוד ההבדל. שמנו אחרי זה מתפתחים הדעות, הדתות והאמונות. אחרי זה יש לנו את גורם המקום, זה האקלים. האקלים גם הוא יכול בהחלט לצבוע, כן? את הצבע המיוחד שלו, כן? את אותם יושבי המקום, כן? אדם שחי במדבר, או עם שחי במדבר, המדבריות צובעת אותו בצבע מיוחד. כן? אגב, הגזעים, כן? הגזעים הראשיתיים, הם גם קובעים פחות או יותר את המקומות שיבחרו אותם אנשים. כן? יש גזעים שהם נוטים יותר למקומות ממוזגים, יש גזעים שמושכים את בעליהם למקומות יותר חמים, יותר שכונים, יושבי מדברות, יושבי זה. כן, אבל בכל אופן, הקלימים. כן? הקלים זה דבר שבהחלט הוא גורם חיצוני, אמנם, אבל הוא מטביע את חותמו, מחוזק ומעודד תכונות יסוד. נותן להם מרחב להתפשטות, מצא להסתרע. כן? אם כן, מזה נגזרים ההבדלים. וההבדלים הם עצומים וגדולים. שאתה פוגש סיני, שאתה פוגש הודי, שאתה פוגש בני גזעים והקלימים אחרים, אתה מרגיש חד וחלק. עד כמה אתה צריך להשתדל לרדת לעומק, כן? או להתבונן, להיות קשוב, כדי שכולי היי ואולי תוכל להבין בכלל משהו מן המשהו, טיפה מן הטיפה, מאופיו, כן? של אותו אדם, כדי שתדע איך לתקשר אותו בכלל. כן, אנחנו לומדים בפני משימה לא פשוטה. המשימה היא לא פשוטה. הנטייה, כמו שאמרנו, הספונטנית, היא כאשר אתה רואה אדם כל כך שונה ממך, ולו במראה, יש פרצוף סיני. ואתה, יש לך פרצוף, לא יודע, מזרח תיכוני, לא משנה. ישראל לא יודע איך לקרוא לזה פיל. פרצוף של מיזוג גלויות. אתה מסתכל על הבן אדם הזה. זה לא עוזר לך. לפעמים סקרנות, כמו שאני סקרן לראות זברה או ג'ירפה, אבל אני לא חשבתי אף פעם להיות חלק מעדר ג'ברות, זברות. אני מסתכל על הג'ירפה, היא מאוד מוזרה, מאוד משונה, דברים משונים, מושכים אותנו בדרך כלל. בדרך כלל מושכים אותנו. אבל מהר מאוד אנחנו מחליטים שעד לכאן, כן? מעבר לסורגים נפגשים. אריה שם ואני פה בשביל עם ישראל. אבל לחצות גבולות, להוציא כמה אנשים, בית משונים, אני יודע, איש הזאבים, כן? האנגלי הזה שהלך לגור עם הזאבים. איש הזאבים, איש הזה, איש הזה. לא, זה לא הדבר שחייך, זה לא הדבר רגיל בכלל, לא, כודאי שלה. הנטייה היא כאשר אנחנו פוגשים בשורת הבדלים כזו, כן, שכל כך כל כך מטביעה את חותמה בשונה, אנחנו באופן ספונטני מעדיפים לשמור על מרחק. אבל הבעיה היא שבזה אנחנו מונעים ומחבלים ומשבשים ביחסי הגומלין. מה שנקרא מקבלין דין מין דין. אנחנו פוגעים ביכולת להיות מקבלים דין מין דין. אותו גזע, יש לו מה לקבל מני. ולי יש מה לקבל מנו. כי מעשי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. זה הקובלנה שבאה בעצם בדברי הנביא, אצל יחזקאל. וכמעשי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. למה לא עשיתם? כן? לעומת הפסוק הסותר לכאורה. וכמעשי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם. מסביר הרב קוק את הסתירה בין שני הפסוקים. פסוק אחד תובע אותנו שלא עשינו כמעשי הגויים, אשר למה לא עשיתם? למה לא קניתם חממה מהגרמנים? לא, אל תקנו מהם. לא משנה, אבל הרעיון הוא. למה לא השתמשתם בטכנולוגיה המתפתחת שלהם, כן? ובעזרת זה לעזור לחקלאות הישראלית. למה? לבניין יישוב ארץ ישראל. פסוק שני, למה עשיתם כמעשי הגויים? מסביר הרב קוק, חזל, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כי הם קולקלים שבהם עשיתם, החלפתם את היוצרות. במקום ללמוד מה שאפשר וצריך, וחייבים ללמוד מן העמים. כי אם לא היה לך מה ללמוד מהם, הייתה פה בעיה. לא היה להם צד של מגע עם עם ישראל. ואם לא היה להם צד של מגע עם עם ישראל, ההשפעה הברוכה של הגוי הקדוש לא הייתה זורמת אליהם. כי זה ידוע שההשפעות זורמות מאחד לשני על בסיס של שימוש ושייכות. זה כל היסוד של שימוש למדי חמים. לעשות פרקמטיה עם תלמיד חכם, לשאת את ביתו, לשמש אותו להוליך כאליו לבית המרחץ. למה? שיהיה לך צד של חיבור, והווה מתאבק באף הרגליהם. שיהיה צד של חיבור, שכל אחד מאיתנו צריך לשמש את חברו, כן? באיזשהו צד כדי שייצא חיבור. ברוך השם, אז אומר הרב קוק באורות, חסד וצדקה עשה הקדוש ברוך הוא, כן? עם העולם שפיזר את הכישרונות בכל העולם כולה. מתוך שיש כישרונות שמצויים באומה כזו ולא באחרת, הם נזקקים זה לזה. ומתוך ההזדקקות יש יחסי גומלין והפריה הדדית. הדבורה מפרה את הפרח, הפרח נותן את הצוף לדבורה, וכל הסימביוזות למיניהם שקיים בעולם הטבע, לא פחות מזה צריכים להתקיים בעולם האנושי. כן? ואנחנו צריכים למצוא את היחס, ולא להיבייל ולא להירתע מההבדלים. אדרבה. כן? כל הבדל הוא בעצם מציין לנו נון צדיק. נון צדיק מסוים שאומר לנו, דו לכם, שם תמצאו משהו שלא תמצאו כאן בעם ישראל. עכשיו, זה לא שאנחנו לא יכולים לעשות אותם דברים עם ישראל. אבל זה לא המקורי. זה לא המקורי. עם ישראל יכול לעשות את הכל. עם ישראל הוא רב תכליתי. ממנו כהנים, ממנו נביאים, ממנו סנדלרים, ממנו נגרים. הכל טוב יפה. אבל צלומות העולם, כן? יש כישרונות מיוחדים שמרוכזים, הנפש שלהם מרוכזת בכישרון הזה במיוחד. זה כמו שאתה תקנה, אני יודע, טרנזיסטור, שיש בו גם טלוויזיה, גם טייפ, גם דיס, גם טרנזיסטור, גם זה, גם זה. זה לא רציני. איך אמר אבינר, שמעתי מפה, קראתי מכתבו, הברווז. הוא יודע לעשות הכל, וכל דבר הוא עושה עלוב. הוא גם אף, הוא גם הולך, הוא גם שוחה, אבל הכל. זה צריך התמחות, כן? ספציפיציקציה, מה שאומרים. כל דבר זה. אצל הגויים יש תחומי התמחות. ותחומי ההתחמחות האלה לא לחינם. ניתנו להם, כדי שעם ישראל ירגיש לצורך, כן? להזדקק להם, כן? להזדקק, לקחת מהם, והידי הלקיחה הזו, הידי שהדבורה, כן? בעצם באה לפרח, היא מעביקה אותו, אלמלא עם ישראל, שהוא הדבורה, היה בא ונזקק לצוף של הגויים, לא הייתה הבקה, לא הייתה הפריה, זה דבר מאוד חשוב. אז אל תיבהל מההבדלים, למרות כל חילוקי ההבדלים, ההבדלים המעשיים, האקלימיים, המחשבתיים, הליביים, האמוניים. כל שיעור הקומה של ההבדלים הזה. לא הרתי אותך. למרות כל שינוי הדתות, דעות, דתות ואמונות, למרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימיים. עכשיו, אומר לנו הרב, חידוש, אין להסתפק מה שאמרנו לתתה. זה שאתה הצלחת ליצור, זה שהצלחת ליצור איזה מזג נוח כלפי הגויים, השונים ממך, הכל טוב יפה. אבל לא פה אתה רשאי לייצר. אתה לא רשאי לייצר באותה נקודה של הבנה, או אפילו הרגשה נוחה כלפי השונה. אתה לא יכול להסתכל עליו מעבר לזכוכית. אתה צריך לחצות את הגבול ולהתעסק איתו. אומר לנו הרב, איזה התעסקות. נכון הדבר, נכון הדבר, כמובן בזהירות הראויה, יש פה גדרים שצריך ללמוד אותם היטב, איך אנחנו חוצים את גבול ישראל, כן, ועוברים, כן, להתעסק, לשאת ולתת, לסחור עם הגויים. צריך לדעת איך עושים את זה. הרב אומר, נכון הדבר בעיקרון. נכון הדבר, צריך ללמוד את זה. מרחיב את זה בערכות גדולה, במסכת שבת, פרק שני, אין מדליקין, כן? משכנסו יוונים לאכל, תאימו את כל השמנים. שם הרב מסביר את העניין הזה, איך באמת, מה העקרונות המנחים בבואינו לחצות את גבול ישראל, כן? ולשהות בשווקים התרבותיים של הגויים. איך עושים את זה? מתוך איזה מעמד נפשי ישראלי, אנחנו בכלל ניגשים. מעמד נפשי, פנימי, איתן, עוז, אמונה ושייכות לקודשי ישראל, מתוך כך אנחנו מסוגים לעשות את ההבדלות, מה לקחת, מה להניח, יש בזה עמוד מידה מאוד ברורות. אבל בעיקרון, נכון הדבר. נכון הדבר. כן? נכון הדבר. לרדת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים. חביבי, אתה לא רשאי רק להניח הנחה כללית שאין לסנוע את השונה. אתה צריך עכשיו לרדת לסוף דעתו של הגוי, הגזע שלו, האקלים שלו, התכונות שלו, הלך המחשבה שלו, הסעיפים האמוניים שלו, החיוביים שבהם, סגנון האמונה שלו, גם אם לעת עתה הדתיות שלו מתגלה בצורה שלילית, נצרות, אסלאם, אבל לרדת לגרעין, לגרעין הפנימי של הנטייה האמונית של הגוי, נכון שמתבטאת כרגע בצורה לא נכונה, נכון. אנחנו לא ביום שלו למד, עכשיו להגיד, הרב מדבר פה על דתות, הוא מדבר כאן, למרות שיש חילוקים בדתות, צריך לאהוב את הגויים. הוא לא מדבר למרות שהדתות מוטעות. לכאורה הוא מדבר פה, על איזה דתות הוא מדבר פה? איזה דתות אנחנו צריכים כל כך להעריך אותה? כן? איזה דתות מחולקות מאיתנו אנחנו צריכים להעריך? איזה דתות? את האסלאם, את הנצרות, עם כל הצרות שהם עושים לעולם כולו ולנו. הרב מדבר על הגרעין, כלומר, מתוך הדת הנוצרית מגלה לנו איזו נטייה אמונית, שבגרעין הפנימי היא חיובית, אבל מכיוון שהיא לא התבטאה מתוך קשר לעם ישראל בבחינת לכו ונלך נלמדה מאורחותיו, מכיוון שהם לא הניחו לעם ישראל להטוות להם ולסלול להם את דרך האמונה, לכן ויצא העגל הזה. זה לא אומר, זה לא אומר שאי אפשר למוכשרים, למתבוננים עוק, זה לא אומר שאי אפשר לזהות ולחשוף את הגרעין ואת הנטייה האמונית של הגויים, של המוסלמי, של הנוצרי, של ההודי. זה שהם נפלו לשפל של, של איזה מין אמונות מוזרות כאלו, כן? זה לא אומר שאין בזה גרעין חיובי. זה גרעין חיובי שטבע בין הקליפות. אז הרב רואה בזה חילוק לגיטימי. חילוק בדתות ואמונות זה חילוק לגיטימי, שבשרושו יש לו מקום לביטוי. והראיה, משה רבנו. כך כתוב בתורה, הועיל משה באר את התורה הזאת. אומר מיד רשי במקום, פרשה להם ב-70 לשון. לכל גוי יש צינור מיוחד בתורה, שהגרעין האמוני הפנימי שלו מתאווה להתחבר לצינור הזה. זה שהדבר לא מתרחש בצורה מדויקת, כן? לעת עתה, זה לא אומר כלום. הגרעין האמוני של הגויים מצפה להתחברות עם הצינור המיוחד שלהם בתורת ישראל. ולעתיד לבוא הם יבואו לבית המדרש, לבית המקדש, והם יקריבו נדבות ונדרים. מגויים? מקריבים נדבות ונדרים. יש להם שייכות לדברים האלו. אז כרגע זה לא קורה. אז מה? לא מפחדים מדרך ארוכה. דברים כתובים, חתומים, חותמת הנצח של הנבואה. כן? הכל כתוב. זה מוכיח שיש לגויים פוטנציאל אמוני. בוז לצורה שזה מופיע. בוז לצורה שזה מופיע לתתה. בוז גדול. אבל אנחנו לא נתייאש מהם, אומר הרב. לא נתייאש. לא מחילוקי הגזעים, לא אקלימים, לא הדתות, לא אמונות ולא הדעות. אתה שואל משהו? תלוי באיזה צורה. יש דברים שאפשר כבר להתחבר, בדברים מסוימים אפשר להתחבר כבר עכשיו. כן? בעיקר ברבדים, כן? מסחריים, טכנולוגיים, ששם אנחנו יכולים לשער יותר, כן? ולברר את הפסולת מתוך האוכל, ברבדים טכנולוגיים, ברבדים של אמונות ודעות, הדבר מורכב קצת, רובנו לא יודעים למצות, כן, את הבר מתוך הפסולת. רובנו במפגשים שלנו עם תרבות הפילוסופית, כן, של האמונות והדעות של הגויים, אנחנו עשויים, כן, עשויים לקחת משם חלילה גם את הדברים השליליים. אף על פי שוודאי שבכל מחשבה כזו יש שפע גדול של גרעיני אמת, מה שנקרא ניצצות גנובים מהמסורים. רובנו לא יודעים לעשות את הבירור הזה. אין לנו את הקיבה המתאימה, כן? כדי לעשות את העיכול הזה. יש בעלי חיים שיש להם 4 קיבות. זה קיבות שמותאמות לבירורים קשים, כן? יש בעלי חיים שאוכלים עלים ארסיים וגם פירות ארסיים, שאם אתה תאכל אותם, אם כל אחד מאיתנו יאכל את הפירות על תעלים האלה, עשוי למות תוך זמן קצר. כן? יש בעלי חיים שיש להם כמה וכמה קיבות, כן? שמנטרלים את הרעלים האלו, כן? אין לנו את היכולת לנטרל את הרעלים של, כן, הערוצים האמוניים, המחשבתיים, הפילוסופיים בעיקר, של הגויים. כל שכן ציורי הלב. זה טעון, זה מעורבב, יש בזה המון המון פסולת. שרק גדולי עולם, כדוגמת הרמב״ם, שיכול לצלול בים הפילוסופיה, בים של הפילוסופיה היוונית ולהיות משם פנינים, כן, שיסתכן. ממש מסר את נשור לדבר הזה, בצלל עמוק עמוק, עד כדי כך שכמה וכמה מחכמי ישראל לא הייתה דעתם נוחה מן הדבר הזה. אבל הרמב״ם הגדול, בתוקף אמונתו, ידע לעשות את הבירור הזה. ועדרבה, כפי שאומר הרב במאמרי הראייה, הרמב״ם חיזק את 13 העיקרים באמצעות הפילוסופיה היוונית. חיזק אפילו, כן? הוא החזיר את הניצוצות הביתה, הוא גייר, כן? חלקים מסוימים, הוא גייר את חוכמת יוון. כל המורים בוכים, זה גיור של הפילוסופיות למיניהם. כן? זה הרמב״ם. לא כל אחד מסוגל. כן? בכלל אומר הרב, במידת הסבלנות, פסקה מוכרת, מוחצת, חזקה מאוד, שאני חושב שלא משאירה מקום מספק בכל מה שנוגע לסדרי ההתקרבויות לתרבות הגויים וההתעסקות איתם. הסבלנות בדעות, מתי אתה רשאי להיות סבלני ביחס לדעות אחרות? ביחס לדעות שבאות מחוץ? כן? דעות שהן ספוגות בהווי גוי, אקלימי, גזעי. מתי אתה רשאי בכלל לשאת ולתת עם דעות שמחוץ לגבול ישראל? רק כאשר הסבלנות הזו באה וההתקרבות הזו באה מלב טהור ומנוקה מכל רשעה. לא שווקת חיים לשום בריאה אחרי שהוא אומר את הדבר הזה. אז מה נעשה ומה נאמר? זה לא פשוט, לא פשוט. כמובן שההתעסקות והסקרנות הזו לראות מה קורה מחוץ לגבול ישראל היא מידע על נשמות ונפשות של גאולה. זה נשמות מאחדות, זה נפשות שהנטייה הבסיסית שלהם זה לאחד דברים. אבל שהנטייה הזו מופיעה בצורה בוסרית, מבלי שמנה ואורה של תורה, שאדם לא קודם כל מתבוסס בתורת ישראל ויודע אותה לעצמה, כן? רק אחרי זה יוצא להעריך את השיטות האחרות. קודם לבנות את בניין התורה מעל כל השיטות. רק אחרי זה לראות את זה. כשאדם לא משיג את המבט התורני המתאים, חס ושלום, הוא יכול לקבוע את מקום מגוריו בתוך הדעות ההם. אומר לנו הרב, הסבלנות כלפי דעות אחרות, או כלשונו הסבלנות בדעות, כשהיא באה מלב טהור ומנוקה מכל רשעה, רק אז אינה עלולה לקרר את להבת רגשי הקודש שבתוכן האמונה הפשוטה. רק אז. אבל אם זה לא בא מלב מנוקה, לפי ערך המורכבות שבדעה הגויית, לפי ערך שיקרותה של הדעה הזו, לפי ערך דקות השקר המוסווה בה, ככה אתה טיפול. אתה לא יכול לזוות. אתה לא יכול לזוות. אין לך את האפשרות. אז מה שנוגע לעניין המעשי, איך עושים את הדברים בפועל, זה עשה לך רב, הסתלק מן הספג. הרב לא מטפל פה כרגע בעניינים, בהיבטים אישיים. זה אחת הטעויות, אגב, של אלו שתקפו את הרב קוק. כן? אגב, אני מבין אותם. לשיטתם אני מבין אותם. כי הגישה שלהם כלפי בכלל, כלפי כתבי קודש, זה גישה הלכתית מעשית. כאילו שהרב מדבר על זה, אז הוא מורה הלכה. כל דבר, זה הלכה. קשה מאוד להסתכל על הדברים כעל דברים שהם שייכים לאיזה כיוון כללי, שיש עוד המון מה לברר. עוד המון מה לברר כדי ללכת על הדרך הכללית הזו. הרב, זה דרכו של הרב. הרב לא בא להגיד לאף אחד תעשה כך, אנשים יקראו את זה ויחשבו שכך צריך להתנהג. אנשים יכולים לטעות בהרבה דברים, אנשים יכולים גם לטעות בין יום ולילה. זה לא ראייה. כן, זה לא ראייה. ואם תאמר, בסדר, מה זה יכולים לטעות? אבל למה אתה שם מכשול לפניהם? זה כלל לא מכשול. למי שמתבונן באמת, מי שבאמת קורא ורוצה להבין מה שהרב אומר, איך הוא יכול להגיע לטעות כזו? שלא רוצים לקרוא, שלא רוצים להתבונן, אפשר גם לטעות בין ראובן לשמעון. למרות שאתה מכיר את ראובן כבר 30 שנה, בכל אפשר לטעות. ושגגת תלמוד עולה זדון. שגגת תלמוד עולה זדון. למה לא למדת כמו שצריך? מה הפלא שאתה לא מקיימת הלכה כראוי? האם באמת ההלכה היא כל כך מסובכת ללימוד? אבל לא למדת. התרפאת, התרשלת, עברתי על שדה הצל. כן? ראיתי עלה כולו כמשונים. משלו משל חזק, פסוק משל משל, לאדם שלא לומד כהלכה. בסופו של דבר הוא מטהר את הטמא, הוא מטמא את הטהור, הוא מגלה פנים שלא כהלכה. כן? בתורה. אבל מה הפלא? שדה הצל, זה הכל. סתם מתלונן על הרב קוק. תסתכל מה הוא כתב. אבת הבריאות צריכה טיפול מרובה. אגב, זה מעשי. באמת צריכה טיפול מרובה. בסדר. באמת צריכה טיפול מרובה. אבל איך עושים את הדבר? צריך להרחיב אותה ברוך הברוך. זה הכל מגמות כלליות שצריך המון בירור מעשי. מישהו בא להגיד לך עכשיו, חגור את נשכחה וצא לתרבות. מי אומר את זה בכלל? איך אפשר לטעות דברים כאלה? זה לא דרכו של הרב. הרב זה אורות. אורות. אורות השיבה, אורות ישראל, אורות התחייה. זה אורות. אחרי זה צריך נתיבות ישראל. הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה זה נתיבות. כן? נר לרגלי, דבריך, ואור לנתיבתי. הרב זה אור לנתיבתי. הרב צבי יהודה זה נר לרגלי. שהוא לקח את היסודות הגדולים של אבא, כן? והופיע אותם הלכה למעשה, בסדרי הגאולה. בהתיישבות, פוליטיקה, בחיי היחיד. זה הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה. הוא אומר שרב קוק לא עסק בהדרכה של יחידים, אבל רב קוק הוא באמת, כן, זה F-15, זה שם, 15 אלף רגל, הוא נמצא שם למעל. כן, רב צבי יהודה זה מטרות עומק, ירדים. זה השילוב שבין השניים. השילוב הזה הוא מצוי ומפורסם בהרבה הרבה מקומות. הרבה מקומות, רבי שמעון, רבי אלעזר, רבי שמעון בר יוחאי, כל מקום שרבי שמעון מכה, רבי שמעון, רבי אלעזר, מרפא. שני מבטים. מבט עליון, כללי, אידי, והמבט, כן, המעשי, הפרקטי, איך הדברים יוצאים לפועל. אז זה נוגע באמת לשאלתך, בזהירות מרובה, שאנחנו באים להגשים את הדברים לפועל, עושה לך רב, תבדוק את עצמך היטב היטב, תראה מה אתה מסוגל, לאט לאט. יש שאלות בספד? שאלות טובות מאוד.
אני
חושב שבטקסט
שלו לפנינו, קודם דיבר על אהבת ישראל בינם,
כן, בטח, הוא אומר את זה. אהבת ישראל היא מעל הכל. כן. קודם כל, אהוב כל יהודי ויהודי. בגלל השייכות המיוחדת שלו לתוכן האלוקי של עתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. כן? שהיהודי מצביע על המגמה. מצד זה, יהודי ראוי לאהבה יותר מכל אחד אחר. לא בגלל פרוטקציה, לא בגלל החוקים, לא בגלל זה. בגלל התוכן הפנימי. והראיה, שאם יהודים החליט לצאת מתוך עם ישראל ולהמיר את דתו, אין לנו שום עניין איתו יותר. הוא יכול לחזור לדת ישראל, אז הוא יהיה פשוט גר. הוא יהיה גר. הוא יהיה גר. צריך לעבור גיור, אם הוא ממיר את דתו. אבל הסיבה שאנחנו באמת מעדיפים את היהודי לפני אחרים, זה רק בגלל הבנת התוכן המיוחד שהוא נושא בקרבו. שזה מה שאומר כאן הרב, בפסקה ב', שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים. לכן, להם משפט הבכורה. כן? באהבה. כי אמרנו שכל אהבה מתבססת על הכרת ערך. ערך אלוקי שמתגלה תפקיד, קראנו לזה. כן? כל שתפקיד יותר מרומם, יותר שייך. כן? יותר שייך לפסגת האידיאל של בריאת העולמות כולם, כך ראוי להיות נאהב יותר. ואם אתה מקצר באהבתו, אתה הורס, מחריב ומקלקל את הכל. כשאתה אוהב חתול יותר מאדם, יש פה בעיה רצינית מאוד. אתה פשוט מחליף ערכים, אתה עושה היפוך יוצרות, כן? או כל הפין שווין, כן? נגיד, במקרה הפחות גרוע, כל הפין שווין, לא חרבה ירושלים, אלא שישבו בגדול לקטן. אומרת הגמרא. ההשוואה של גדול, גם בתוך עם ישראל יש דרגות, דרגות של אהבה. הרב קוק בעצמו אומר, כן? בהגיגים שהוא כתב למוצאי שבת, זה נמצא גם איפשהו פה, לא זוכר. הרי אני אוהב את כל ישראל כולם, ותלמידי חכמים יותר מכולם. כך כותב הרב. הרב קוק, אוהב את תלמידי יותר מכולם. הוא יודע את חשבון ההבדלים, הערכים, איך מתגלה הערך הזה בתלמיד חכם. הוא אומר, כולם נחמדים, כולם חביבים, אני אוהב את כל עם ישראל כולם, כליבי, כנפשי, ותלמידי חכמים יותר מכולם. יש גם בתוך עם ישראל מחלקות, מחלקות. אבל זה הבדלים דרגאים. תוך עם ישראל, ההבדל שבין חקלאי לתמיד חכם, זה הבדל דרגאי. באופן מהותי, גם החקלאי, יש לו את סוג עירת השמיים שיש לתמיד חכם. רק כל אחד מבטא אותה באופן אחר. תמיד חכם מבטא את זה באופן של חיזוק התורה בישראל. את חקלאי ביישוב הארץ. אבל שניים מחמלים לאותה נקודה של עירת השם תורה. אבל רואים שהחילוקים האלו אפילו נמצאים בתוך עם ישראל. זמן נגיד כבר בין ישראל לאומות? מדי ובדי. מדי ובדי. כן.
אותה מילה, אם אומר אהבת ישראל, ועכשיו מדבר על אהבת הבריות, מה
המשמעות שמשתמש
באותה מילה?
זה מה שאמרנו. ודאי, כי אהבה מתבססת תמיד על הכרת הערך. בוודאי שלגויים יש ערך. כתוב שמחות עליהם תפקיד.
אהבה זה לא מהות של חיבור?
מה? בין אוהב ונאהב? בין אוהב ונאהב?
בין מי שאוהבים, בין המוסר, אז זה כאן.
כן, אז אמרנו. אהבה תיתכן אך ורק, אהבה אמיתית. אני לא יודע על תאווה כרגע. אהבה מתבססת, אהבה יוצאת לפועל רק על בסיס של זיהוי והכרת הערך של הנאהב. ולגויים יש ערך. הקדוש ברוך הוא ברא אותם לתפקיד. ושלמה המלך יראה לנו את זה. שלמה המלך שהוא המודל של בניין העתיד, בית ראשון, סיירה בהשלמותה, הוא יראה לנו כיצד הוא משתף את הגויים בבניין המקדש. יש להם תפקיד, והתפקיד הזה מצורף אל הקודש. הוא מצורף אל הקודש, הוא מועיל, הוא תורם.